גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי וענת גלובוס מפיקים ועורכים אותנו. השבוע התקיימה ועידת הנדלן של דה מרקר. אפשר להבין ממנה, אני חושבת, הרבה דברים על איך, לאן המדינה הזאת הולכת, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לסימי ספולטר מדה מרקר, כתב הנדלן של דה מרקר. בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור, שמע, לא באמת, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נדלן, אנחנו מדברים באמת דירות וזה וזה, אבל יש גם מגמות שאפשר להבין מהם הרבה הרבה יותר על לאן אנחנו הולכים. כמה הפתיע אותך נתונים ששמעת בוועידה הזאת?
האמת שכאילו באיזשהו מקום, בסוף הוועידה, פתאום שמתי לב שאנחנו פעם ראשונה אחרי שנים של ועידות ושיח הנדלן, לא עוסקים במה יקרה למחירים, אלא כמה יקרה למחירים ומתי יקרה למחירים. זאת אומרת,
זה ברור.
האם המחירים יורדים, אלא כמה הם יורדים וכמה...
שזה ברור שהבועה הזאת בדרכה להתנפצות?
כן, אני לא יודע, בועה זה מילה גדולה, אבל זה ברור שיש פה ירידות מחירים משמעותיות, כמה משמעותיות, זה באמת תלוי את מי שואלים, אבל זה ברור, אנחנו כבר רואים כמה מדדים של הלמ"ס, ובוועידה... בוועידה, מנכ״ל משרד השיכון אומר, אנחנו רואים שהירידה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, הלמ"ס מפספסים בגדול, כי הם לא משקלים מבצעים, לא משקלים הרבה דברים.
בסדר, הוא ירצה להגיד, אבל הוא מנכ״ל משרד השיכון, ודאי שהוא ירצה להגיד, תשמעו, זה עוד יותר ירד. מה גם שכשאנחנו מדברים על ירידה במחירי הדירות, זה לא רק טוב. זאת אומרת, זה אומר שלכולנו יהיה פחות כסף, אם מחירי הדירות ירדו באופן דרסטי.
נכון, קצת הפיל במרכז החדר הוא שמדינת ישראל לא באמת רוצה שירדו הדירות, לפחות תלוי את מי במדינת ישראל שואלים, אבל למשל בוועידה ישב דני חכישבילי, המפקח לבנקים, בנק ישראל, והוא דיבר על זה שבנק ישראל כן רוצה שירד, ויש הרבה טענות שלא רוצה, אבל הוא דיבר על זה שבנק ישראל יכול לספוג, הבנקים למעשה יכולים לספוג ירידה של עד 20%, שישבו בפאנל אחר עם... מלווים של פרויקטים בעצם, מגדל, בנקים גדולים, מק ירושלים, הם דיברו על עד 30%, זאת אומרת, זה מעניין לשמוע באמת את האחוזים, אני חושב שזה הדבר הכי מעניין.
30% זה חתיכת דבר.
לא, הם דיברו על 30% כאילו כרף תחתון, שהם יכולים לספוג, לפני שמתחילה להיות בעיה. עכשיו, זה מעניין להקשיב לזה, כי באמת אתה, מי שמקשיב לדבר הזה, זה נתון מאוד מאוד חשוב, כי אתה שומע בעצם מתי השוק יתחיל באמת, באמת, להיות בלחץ. מתי הבעיה הזאת הפוך להיות בעיה של הבנקים, ואז בעיה של מדינת ישראל, ובעיה של משרד האוצר, כי לא יהיה...
ובעיה של אזרחי ישראל, כי אם תהיה בעיה למדינת ישראל, הרי איך קונים פה דירות במשכנתא. אם תהיה בעיה לבנקים של מדינת ישראל, הם אולי ישנו את חוקי המשכנתא, ואז יהיו בעיות לאזרחי מדינת ישראל. היה הרי בארצות הברית את הזמן הזה.
נפילה גדולה, כן.
בטח, יכול להיות שאנחנו בדרך לשם?
זה אירוע... נכון להגיד שזה אירוע, שאם הוא יצא משליטה, אנחנו נכנסים פה לאירוע מסוכן?
בכל אירוע יכול להיות בקצה משהו מסוכן, כרגע אנחנו בסיכון. אנחנו עלינו בשלוש שנים האחרונות בצורה באמת חסרת פרופורציות, מנותקת לגמרי מדברים כלכליים, גם אם נאמין לזה שעלויות הבנייה עלו והעובדים הפלסטינים וכל מה שקרה, עדיין אנחנו רואים מחירי דיור שהתנתקו לגמרי מהמציאות, עלו בעשרות אחוזים, רואים את זה ברווח של החברות, בבורסה, רואים את זה בצורה מאוד טובה בהרבה מאוד פרמטרים, ולכן כרגע אנחנו עדיין באירוע של תיקון. ואנחנו יכולים גם להמשיך לאירוע של תיקון לדעתי עוד שנה, שנתיים, שלוש, בלי שזה באמת יסכן.
סימי, איפה זה בעיקר, באיזה ערים זה בעיקר משפיע?
לא, זה בעיקר באמת תל אביב ורמת גן ואזורי מרכז. אנחנו רואים גם, יש איזשהו נתון שמסתובב הרבה זמן על 80,000 דירות לא מכורות של הלמ"ס. למעשה, אם מסתכלים בתוך ה-80,000 האלה, יש משהו כמו 20 ומשהו אלף שהן דירות לא מכורות.
שלא מעוניינים למכור אותן.
שלא מצליחים.
שהן מוכנות. זאת אומרת, כל שאר הדירות זה פשוט התמשכות במשך זמן הבנייה, כי אין פועלים. והקבלנים באיזשהו רואים שהשוק מתקרר, אז אומרים, אוקיי, אז אני אתן לאתר בנייה הזה עוד שנתיים. ולכן באמת יש פה איזה 20,000 דירות, ורובם, עשינו לאחרונה איזה ניתוח, וראינו שבאמת רובם באזור תל אביב והאזור הזה. אנחנו רואים את זה גם בשדה דוב, איזשהו שחיטה
כזו. נכון, תקוע שם. האירוע תקוע בעצם, נכון? כאילו, אני לא רוצה להגיד תקוע, כי אני לא מבין גדול, אבל כאילו, אנחנו עוד לא רואים מנופים.
יש התעכבויות, כן.
מה שנקרא, זה לא קורה, ההייפ הענק סביב הפרויקט הזה. עכשיו, שאלה אחרת לי אליך. סימי, מצד שני, שוק השכירות רותח. תסביר לנו את זה.
אז
כל הזמן, תמיד.
זה עולם מורכב קצת.
אנשים סוחרים דירות במקום לקנות? זה בעצם הכותרת של האירוע?
חד משמעית, בדיוק. אנשים בעצם מבינים, הזוגות הצעירים היום מבינים, שכבר אין את הדבר הזה שהיה פעם, שאתה חייב להיות בעלים של דירה. אפילו במגזרים חרדים, למשל, שאנחנו רואים היסטורית איזשהו שיעור בעלויות מאוד מאוד
כמו באירופה. כמו באירופה.
אפילו שם מתחיל ללכת לכיוון של שכירות. עכשיו, מה שקורה במקביל, זה איזשהו משהו הפוך. השוק השכירות מתדלדל מבחינת דירות. אנחנו רואים שהמשקיעים יוצאים מהשוק הזה. זאת אומרת, אנשים שמחזיקים ביותר מדירה אחת, לפי הדוח של האוצר הריבוני, יוצאים מהשוק הזה אפילו במחיר של הפסד. בבאר שבע, 30% מהמשקיעים שמכרו בשנה האחרונה, מכרו בהפסד ריאלי על ההון. זאת אומרת, בעצם המשקיעים מתחילים לברוח, כי הם רואים שהם יכולים להשקיע בבורסה בצורה הרבה יותר טובה, בטח בסביבת ריבית גבוהה.
שזה כיוון טוב. זה כיוון טוב שהמשקיעים יעברו לבורסה במקום לנדלן.
נכון, מצד אחד. מצד שני, אנחנו הולכים לשוק שכירות הרבה יותר מצומצם. זאת אומרת, אנחנו היום לפי הערכות בין 700 ל-900 אלף דירות. יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות פחות ופחות דירות בשוק השכירות.
אנחנו לא רוצים לחזק אבל את מעמד השכירות. מעמד השכירות במדינת ישראל הוא מפריע למדינת ישראל בסופו של דבר, משום שלאנשים אין אופציה לצבור הון, כי אין להם הון ראשוני לקנות דירה, כי ההון הראשוני כדי להשיג משכנתא הוא בלתי הגיוני.
מה שיקרה, ושים את הקנות עם הנתויים, מחירי השכירות יעלו.
אבל מחירי הדירות ירדו.
אז זה קצת לא עובד ביחד.
תסביר לנו רגע איך זה שמחירי הדירות יורדים אבל מחירי השכירות עולים. תסביר לנו.
אז זה קצת לא אינטואיטיבי, אבל זה ממש עובד ביחד. כי אם מחירי הדירות יורדים, אז מי שקנה דירה להשקעה אומר לעצמו, אוקיי, השוק הזה הוא לא רלוונטי לי להשקעה, וכל מי שקונה להשקעה למעשה מזכיר. אז היצע הדירות להשכרה מתחיל לרדת. וזה קורה במקביל לזה שהרבה זוגות גם לא קונים, זאת אומרת, ואז הם בוחרים בשכירות. אז נוצר איזשהו לחץ כפול על שוק השכירות, ואנחנו רואים באמת עלייה. עכשיו צריך להוסיף לזה הרבה דברים, כמו פינוי-בינוי, שנהיה מאוד מאוד
משמעותי.
ואז כשאתה רואה פינוי-בינוי, אתה בעצם מפנה אלפי אנשים שמחפשים שוק שכירות, ובמקביל יש לנו כמובן את המלחמה עם איראן, שפינתה המון אנשים באזור המרכז.
כן, כמובן. והבנייה, אגב, זה עלה ב... אני משוכנעת שזה עלה בוועידה, כל הנושא של השיקום.
כן, חד משמעית, גם הייתה את יושבת ראש מועצת אשכול שדיברה על השיקום אצלם ועל החזרה של תושבים.
זה גם מזרים כספים ותקציבים לאגף, לתחום הבנייה, זאת אומרת לבונים.
אנחנו נמצאים בדיוק השבוע, ממש ביום של הוועידה, פורסם איזשהו מתווה של הצוות שעבד למצוא מתווה לפינוי בינוי לבניינים שנפגעו. למעשה קבעו שם איזשהו משהו שהוא מאוד תקדימי, שבעצם מצרפים בכוח בניינים סמוכים כדי להפוך פרויקטים לקדמיים כלכלית, גם כאלה שלא נפגעו, בעצם עושים מתחמים שלמים של פינוי בינוי לבניינים שנפגעו, ולא רק מפנים ובונים מחדש בניין שנפגע. זה משהו שעבדו עליו הרבה זמן, והוא פורסם בדיוק באותו יום, ודיברו גם על זה בוועידה. אנחנו באמת הולכים איזשהו אירוע
סימי, יש לי שאלה.
בסדר, קלי.
יש לי שאלה אליך בהקשר הזה, אני רוצה להוסיף. אוקיי, בעזרת השם וכל מי שיכול לעזור לאירוע הזה, המלחמה הזאת תיגמר. מה לפי הערכות הולך לקרות? הרי בסוף, מתישהו מטבעם, המלחמה הזאת אמורה להיגמר, ויהיה איזשהו הסדר עם פועלים כזה או אחר, כי השוק אנחנו מבינים תקוע, כי אין פועלים.
או שיביאו פועלים ממקום אחר, לא?
לי יש דירה שעושים בתמה, פה במרכז, והיא הייתה כבר צריכה להיות מוכנה ממזמן, והיא לא מוכנה כי אין פועלים, כי אין עניינים.
לא, כולם מכירים את נושא הפועלים.
שאלה. נגמרת המלחמה מחר, סימי. מה הערכות? האם יש הערכות? ואיך זה הולך להשפיע על השוק?
חזרה לשגרה.
בסיפור הפועלים, אפשר לדבר על זה הרבה זמן, האמת, אני לא בטוח שיש לנו את כל הבוקר, אבל...
קח דקה, קח מני דקה. יאללה, לך על זה.
אוקיי, בקצרה, אפילו בוועידה, בזמן הפיגוע לצערנו בירושלים, דיבר מנכ"ל משרד השיכון הזה, שהם לא יודעים להגיד במדויק, אבל ההערכה היא שמספר השבחים שנכנסים לישראל הוא זהה לזה שלפני השביעי באוקטובר. למעשה, עצרו רק את הפועלים הפלסטינים הקשרים, זה איזושהי איוולת מאוד גדולה, פופוליזם של פוליטיקאים, נכון. שהם לא מסדירים את הכניסה של פועלים פלסטינים שהשב"כ יכול לנטר אותם. אז במקביל הם גם תוקעים את כל ענף הבנייה למעשה, וגם השב"כים ממשיכים להיכנס. משרד השיכון עבד מאוד קשה כדי להביא המון פועלים מחול. עכשיו יש עוד 3 הסכמים בדרך עם מדינות, ויש במקביל מה שנקרא מסלול פרטי. מדינות במזרח, וייטנאם כזה.
סימי, אני רוצה להגיד משהו. יש לי מין תחושה ממש לסיום, שכל הדבר הזה, הממשלה הזאת כבר שנתיים יכלה להביא פועלים, לא הביאו, זה לא יהיה הפתרון. אני שואל שאלה בכוונה, הולך לקצה, כי מהממשלה הזאת אנחנו לא מצפים באמת. לא מתפקדת.
אבל מה אתה עושה? מאיפה תביא פועלים?
לא משנה, לא מצליחה להביא.
אז הנה, סימי אמר לך שיש הסכמים פרטיים, אם יש מישהו שיודע מאיפה להביא.
אני אומר, בוא רגע נלך לקצה, נגמרת המלחמה. יש איזה... אם אנחנו היום חוזרים לשגרה במספר הפועלים שעבדו פה לפני המלחמה יחזרו, איך זה ישפיע על השוק? נגיד, בעולם...
תראה, קודם כל כן נכנסו 60 אלף פועלים חדשים, זה לא מספיק. אם חוזרים לפועלים הפלסטינים, אני חושב שאנחנו באיזשהו שחרור מאוד מהיר של פרויקטים, בעיקר, אגב, בעיקר קטנים, אתה סובל מזה כי אתה פרויקט קטן. הפועלים שמביאים מחול הולכים לפרויקטים גדולים, הקבלנים הגדולים, מי שיכול לשלם יותר, מי שיש לו יותר קשרים. והפרויקטים הקטנים כמו תמה, כמו שתיארת, באמת נתקעים, והשיפוצניקים אגב גם נתקעים. אז כמובן יהיה הרבה שחרור של השוק בקצה, אבל הפועלים זה לא האירוע הגדול, זה לא מה שתקע את השוק, כי באמת הגיעו יותר ויותר פועלים, אנחנו רואים מספר התחלות בנייה שעובד.
אז מה תקע את השוק? או מה שינה את השוק עכשיו?
מה ששינה את השוק זה באמת העניין הזה שאנשים כבר לא יכולים לשלם, ריבית עלתה, והקבלנים שניסו למשוך את זה עם מבצעים במשך שנה וחצי, שנתיים, ובעצם למנוע את האירוע של ירידת מחירים, כבר מתחילים, הציבור כבר יודע שהמחירים יורדים, ולכן ברגע שאנחנו בכלכלה של ציפיות, בשוק נדלן אנחנו תמיד בכלכלה של ציפיות, אז אנחנו באמת רואים שכבר האדם הפשוט והסביר שבא לקבלן, הוא כבר לא רוצה הטבה של 20-80, הוא רוצה כבר ירידת מחיר, הוא רוצה מחיר נמוך יותר, והוא גם מחכה.
מעניין מאוד מאוד.
במקום לרוץ לאתר בנייה ולקנות מהר לפני שהמחיר יעלה, הוא עושה הפוך, הוא מחכה לפני שהמחיר ירד.
מחכה שהמחיר ירד. סימי, יש בזה עוד כל כך הרבה מה לדבר, כי לא דיברנו על איך שזה במגזר החרדי, ולא באמת מספיק דיברנו על הצפון ועל העוטף, ובדיור אצל ערבים, כמה זה משפיע פה, אבל אנחנו נאלץ להתקשר אליך שוב, ואתה תצטרך לענות לנו, סימי, לא תהיה לך ברירה.
לא תהיה ברירה.
טוב?
רשום אלי וגלית לא לענות.
אל תסנן אותנו. יופי, תודה רבה. סימי ספונטר, כתב הנדלן של דה-מרקר.
תודה,
תודה, להתראות, יום מעולה.